הואיל ואנחנו הולכים לקראת חנוכה הבא עלינו לטובה, חנוכה שונה מכל זמן אחר. פסח, יש את ההכנות לפסח, סוכות כמובן, ימים נוראים, שבועות, פורים, הסעודה, חנוכה אין שום דבר. אין חיוב סעודה בחנוכה, אין איסור עשיית מלאכה כמו שיש בפורים, אם זה דבר העבד. יום רגיל לגמרי. מדליקים נרות בלילה, כמה דקות. כל מה שיש מסביב, הסביבונים והסופגניות והעלת כזה, אין איזה שום מקור בהלכה בכלל. אז ממש יום רגיל, אין קידוש, אין הבדלה, אין כלום. ודווקא זה שחנוכה נראה על פניו זמן רגיל, יש בו סודות גדולים, יש בו דברים נפלאים שמשפיעים ויכולים להשפיע על כל השנה שלנו, מחנוכה עד חנוכה. אז נראה בסייעתא דשמיא היבט אחד מעניין שנתתי דעתי על זה פעם ראשונה השבוע, שבאמת יכול לתת לנו הכנה נפלאה לחנוכה, לכל יום, וממילא לקחת את זה איתנו לכל השנה כולה. אבודרעם, מרבותינו הראשונים, בית צף מצטט אותו, חי לפני למעלה מ-500 שנה, ראשוני הראשונים, כותב, חנוכה נוטריקון, ראשי תיבות, חטא נרות והלכה כבית הלל. זה ראשי תיבות שכל ילד מביא מהחדר, כל אחד מביא מהבית ספר לשולחן שבת חנוכה. מה זה חנוכה? חטא נרות והלכה כבית הלל. ודאי שלא לזה התכוון אבודרעם, אלא הוא רצה להגיד לנו, רוצים לדעת מה זה חנוכה, מה זה באמת האסנס, המהות של חנוכה, חטא נרות והלכה כבית הלל. זאת אומרת, השאלה הראשונה שאותה אנחנו מבקשים לשאול, איך ראשי התיבות חטא נרות והלכה כבית הלל מסבירים לנו מה זה האסנס, המהות של חנוכה. זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, בחנוכה אנחנו הרי כל יום קוראים בתורה קורבנות הנשיאים. נשיא ליום, נשיא ליום. מגיעים ליום השמיני, ביום השמיני נשיא לבני מנשה. גמליאל ומדצור, קורבנו קראת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה וכו' וכו'. זהו. עד כאן קוראים. נכון. אנחנו ממשיכים לקרוא ביום השמיני גם את הנשיא של היום התשיעי, עשירי, 11 ו-12. למרות שאין... אין חיוב לקרוא אותם. הסיבה שאנחנו ממשיכים לקרוא אותם, לפי חלק מהראשונים, כדי להגיע לפסוקים, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. ובזה לסיים את הקריאה של היום השמיני. ואני לא מבין. מה, השבטים אחרי מנשה לא קשורים לחנוכה? למה קוראים כל יום, נשיא ליום, נשיא ליום, 8 ימים כאלה ימי חנוכה? היה הרבה יותר מתאים. ביום הראשון יקראו 2 נשיאים, ביום השני נשיא, ביום השלישי עוד 2, וככה נכניס את כל הנשיאים לחנוכה. לא, כל יום נשיא ליום. עד מתי? עד שנגמר חנוכה. מתי זה נגמר? ביום השמיני. אז מה עם הנשיאים של אחר כך? הם לא מתחברים. נכון, אנחנו קוראים אותם, שלא נתבלבל. קוראים אותם, אבל לא קוראים אותם כי צריך לקרוא אותם, כי זה הסדר. אלא כדי להגיע, כך אומרים חלק מהראשונים, לבעלותך את הנרות, לפי השיטות שקוראים גם את הפסוקים האלה. למה לא נכלול את כל הנשיאים כולם בימי חנוכה? ולעולם, דבר נוסף, חנוכה לעולם פרשת מקץ. לפעמים, שיש 2 שבתות, אז ויש מקץ. ובפרשת מקץ אנחנו קוראים בין היתר על הבנים של יוסף הצדיק. הבן הראשון מנשה, למה? כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ושם השני קרא אפרים, כי אפרון היא אלוקים בארץ יוני. אז אני מבין אפרים, קדוש ברוך הוא, תודה רבה, מה זה, עזרת לי, עשית אותי משנה למלך, באמת, אין מילים להודות. אבל איך ייתכן? יוסף הצדיק קורא לבן הראשון שלו, מנשה, כי נשני, שכחתי כל המלאי ואת כל בית אבי, שכחתי את אבא, שכחתי את הבית. מה, כך קוראים לילד? יוסף הצדיק? כי שכחתי את הכל וגם את אבא? סתם אני לא מבין. אם הוא קורא לו מנשה כי הוא שכח את הכל, אז בזה שהוא קורא לו מנשה הוא נזכר הרי כל הזמן. אז בכלל זה לא מובן. אז מה כתוב כאן? והדבר הרביעי והאחרון, הרמב״ם כותב לנו, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס ולהוסיף שבח בשבח הקל והודיע לו הנסים שעשה לנו. מה זה מצווה חביבה יד מאוד? הרמב״ם יוצא מגדרו. אין מצווה שהרמב״ם כותב עליה חביבה יד מאוד. וזה גם קצת מסוכן נראה להגיד דבר כזה. כי אם המצווה הזאת היא חביבה יד מאוד, אז מה עם שאר המצוות? חביבים יותר, חביבים פחות, אבל ודאי לא עד מאוד. אז מה ראה הרמב״ם לצאת מגדרו ולהגדיר את המצווה של חנוכה, לומר עליה שהיא מצווה חביבה היא עד מאוד? אלה הם השאלות. ובסייעתא דשמיא אני אשתדל בקיצור באמת לראות פה דבר שאני מאמין שהחנוכה שלקראתו אנחנו הולכים השנה יהיה אחרת מכל החנוכות עד היום. נוכל להיכנס עם עוד איזה היבט, כי עד כמה שכמו שאמרנו שהחג בעצם הוא יום רגיל שרק מדליקים בו נרות, ודאי שכאלה ימים מיוחדים, כמה שיש הכנה יותר גדולה, כך אפשר לקחת את זה איתנו לכל השנה. אז נראה בסייעתא דשמיא פה באמת דבר מאוד מאוד מעניין, ממש פלאי פלאים, שיכין אותנו, יביא אותנו לימים הגדולים האלה, ויתן לנו את היכולת לקחת אותם איתנו לכל השנה. אז כדי לענות על השאלות האלו, שוב בקיצור, איך חטא נרות חג כבית הלל, זה האסן של חנוכה, כמו שאבודרעם רוצה לומר? מדוע לא מכניסים את כל הנסיעים לקריאה של חנוכה בתוך חנוכה? בעצם מעיקר עוצרים ביום השמיני, כי זה נסיע ליום, נסיע ליום. אז ביום השמיני גמרנו, ממשיכים להגיע לבעלותך את הנרות. ואיך ייתכן שהנשיא של ים השמיני מנשה, זה השם שאבא שלו נתן לו, יוסף הצדיק, נשני אלוקים את כל המלי ואת כל בית אבי, שכחתי מהכל, איך יוסף עושה דבר כזה? ומדוע הרמב״ם אומר לנו שזאת מצווה חביבה היא עד מאוד, עד מאוד, שזה נראה כאילו זה משהו מיוחד, שונה מכל שאר המצוות? אלא יוסף והאחים, יש ביניהם מתח גדול מאוד. במשפט אחד, בכמה משפטים, יוסף נדמה לאחים, הולך להרוס את הבית. חזרו הביתה, יעקב אבינו אומר, סבא שלי, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו ואמר לו, דור רביעי ישובו הנה, בברית בין הבתרים, הסבא הרם הוא דור ראשון, אבא יצחק הוא דור שני, אני דור שלישי, אתם הילדים דור רביעי, זהו, אין יותר גלות. וזה האינביירמנט בבית. וכשיוסף חולם, שמש, ירח, כוכבים משתחווים לי, ירח זה אמא? יופי. אביו שמר את הדבר. הוא רואה בזה רמז רש"י כותב לתחיית המתים. ודאי, כי חזרנו הביתה. וכששמעון ולוי הורגים את כל אנשי שכם, ואבא אומר, מה עשיתם? אנחנו מתי מעט, יקומו עלינו. מה הם עונים לו? החזונה יעשה את אחותינו, מה פירוש? אבא, אתה מלך, אתה נשיא. בכל מקום בעולם שלוקחים את הבת של המלך או את הבת של הנשיא, עם אחר לוקח אותה, חוטף אותה, זה סיבה לצאת למלחמה. לכן עשינו את זה. ויעקב שותק. וכך עוד הרבה דוגמאות. ויוסף בא בבוקר ואומר, חלמתי, אתם משתחווים לי. אין מצב שיהודי משתחווה ליהודי בארץ ישראל. משתחווים לקדוש ברוך הוא. זה יכול לקרות רק במקום לא רגיל, לא נורמלי, בגלות. אז מה אתה אומר בעצם יוסף? כמו אמא שלך. כמו אמא שלך. גם היא אמרה ברגע האחרון של החיים שלה. ברגע האחרון, מה היא אומרת למידווייף, למיילדת? תגידי לאבא שלו שיקרא לו בן עוני. יהיה עניות, יהיה אבלות, יהיה גלות, שום דבר לא נגמר. יעקב אומר בשום פני ואופן לא, בן ימין. ואתה הולך כמו אמא שלך. זה לא יהיה. והפשרה, קומפרמייז, מכרו אותו. והוא מתגלגל שם לבית סוהר ויוצא, שליט במצרים, נולד מנשה. נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי, אומר המלבים, זה לא גנאי חס וחלילה ליוסף הצדיק. מה זה נשני אלוקים? שאדם עולה לגדולה, הרבה פעמים הוא שוכח את החברים שלו, הוא שוכח מאיפה הוא בא, הוא רואה את עצמו עכשיו באישהו ככה בפוזישן גבוה. אומר יוסף, לא אני. אני שכחתי את הצער שהם גרמו לי. בכלל זה לא מעניין אותי. אבל לא שכחתי מאיפה באתי. לא שכחתי מי אני. ואיך הגעתי לפה. הרב הירש לוקח את זה בכיוון אחר, ממש פילי פלאים. אומר הרב הירש, נשני בלשון הקודש, זה לא רק שכחתי. נשני זה גם נושה. אם מישהו נותן לי הלוואה, אני חייב לו. אני חייב לו. הוא הבעלים על החוב, אני חייב לו. הוא עזר לי. אומר יוסף, תודה אחים שלי. עזרתם לי שזרקתם אותי לבור, עזרתם לי שמחרתם אותי למצרים, כי אם לא הייתי מגיע למים ולא הייתי מגיע לבית סוהר במצרים, לא הייתי מגיע לסר המשקים, לא הייתי מגיע להיות הנשיא, סגן פרו במצרים. אז ההפך, אני בעל חוב לכם, אני מכיר טובה לכם. במילים פשוטות, יוסף אומר, לא ייתכן שיהיה ילד בבית שיקראו לו אפרים, אפרני אלוקים, תודה הקודש ברוך הוא, בלי שקודם יש ילד שקוראים לו נשני אלוקים. אני מכיר טובה על השנים שהיה קשה. איך כותב הרב הירש? מה שעד כה נראה כאסון והתעללות, כאילו ביוסף, אלוקים עשהו כלי שרת לעצב את עושרי. חוב גדול אני חייב, הוא אומר, לאסוני ולמשפחתי. ההפך, זה הביא אותי לשם. אין אפרים בלי לזכור קודם למי אני חייב ומאיפה באתי. ככה יוסף בונה את הבית. עד שיום אחד יעקב עומד למות והוא מברך את הנכדים והוא מסכל את ידיו. יד ימין על ראש אפרים. אבא, אין, אי אפשר שיהיה בבית הזה אפרים. הקדוש ברוך הוא עזרת, נתת, בלי שאני ידע שקודם יש נשני, כמו שהסברנו. זה לא בסדר. ידעתי, בני, ידעתי, בסדר. רק אני לא מבין, שואל הנציב. יעקב הוא מאוד זקן, מאוד מבוגר, קשה לו כבר. מאוד קשה לברך ילדים כשהידיים הם סיכל את ידיו. מה היה הרבה יותר מתאים? מה היה הרבה יותר מתאים? שיקחו את אפרים, ישים אותו בצד ימין, את מנשה בצד שמאל, ובצורה הזאת יהיה יותר קל ליעקב לברך אותם, אפילו להישען עליהם. אז למה סיכל את ידיו? אומר הנציב, כי יעקב רצה שלמרות שהוא מסכל את ידיו ויד ימין על ראש אפרים, אבל מנשה יעמוד מול רגל ימין של יעקב, ואפרים יעמוד מול רגל שמאל. למה? אומר הנציב, כי הידיים רפרזנט, מסמלות רוחניות, סיידכם קודש. הרגליים זה יותר פרקטי, שני רגליים על הקרקע. אז שעושים את המפקד של עם ישראל בתחילת ספר במדבר, שנמצאים במדבר וענני כבוד ומן וסלה וקבלת התורה ואוהל מועד, שם אפרים הוא המנהיג, הוא הראשון. כי אפרים הוא, יש לו את המעלה בצד הרוחני. אבל כשעומדים להיכנס לארץ ישראל, אין יותר מין, אין יותר מן, סלב, בער, אין, זה נגמר. מה יש שם? את החיים המעשיים, שני רגליים על הקרקע, שם, במפקד השני, מנשה לפני אפרים. ולמרות שככה צריך להיות, ומנשה בחיים המעשיים לפני אפרים, והוא לפני אפרים כשבאים לארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה חיים מעשיים. אבל אומר השפת אמת, פרשת פנחס, ארץ ישראל זה לא שום מקום אחר בעולם. ארץ ישראל, הכל מחובר, גם היום יום מחובר לרוחניות. אין ארץ ישראל בלי תורה, אומר השפת אמת. פירוש הדבר, איך אנחנו אומרים, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, יהיה גאולה, אבל ביחד עם זה ותן חלקנו בתורתך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל דאמר שנאמר, אומר כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. מחברים את הכל ביחד. מחברים את הכל ביחד. אז אם כך, איך מחלקים את הארץ? הרי הרבה פעמים רואים יהודי שגר בצפון או בדרום בארץ ישראל. הוא בא לבקר בירושלים. הוא לא מבין איך אפשר לגור בירושלים. מישהו מירושלים או מהמרכז הולך לדרום, איך אפשר לגור? אני מאוד שקט, משעמם. התשובה היא, כל אחד גר במקום שמתאים לו לפי נפשו, לפי שורש נשמתו בארץ ישראל. אבל איך עושים את זה עם כל עם ישראל? איך קובעים איזה שבט יהיה איפה? איך עושים את זה? איך מילה אחת, גורל, לא טובי, גורל, זה הקדוש ברוך הוא מחליט. כל שבט, מה שמתאים לו, ששם הוא יוכל לגור, ומשם הוא יוכל להתחבר לכבוד שמיים. אלא מה קרה? באים בני גד ובני ראובן, ואומרים, אנחנו רוצים את עבר הירדן. את עבר הירדן, שם אין גורל. עבר הירדן, משם לא מביאים ביקורים. זה לא ארץ זבת חלב ודבש. אז מצד אחד יש יותר מקום בארץ ישראל, כל שבט יכול לקבל יותר, אבל הם נמצאים רחוק, רחוקים, ולא משנה כרגע מה הסיבה, הם שם. כשנמצאים רחוקים, יכולים לשכוח מאיפה באנו, למי צריך להיות מחוברים. אז כאן, משה רבינו, וגם עוד קטע קטן בנצים, משה רבינו לוקח את חצי שבט המנשה. את החצי שממנו באים בני מחיר, שהם תלמידי חכמים, שהם מורי הוראה, שהם יהיו עם בני גד ובני ראובן, שהם יזכירו להם לא לשכוח. שומעים מנשה, השם שעניינו השכחה, כן, לשכוח את מה שצריך, אבל לא לשכוח למי להיות מחוברים. איפה המרכז, לאיפה הוא צריך להגיע? החיבור של הדורות, כי אם האבא מתחיל לשכוח, מה כבר הבן ילמד את הנכד? ומה הנכד ילמד את הנין? אז מנשה, הוא נמצא במקום ששם יכולים לשכוח. והוא מלמד אותם איך לא שוכחים. זה מנשה. ולכן היום השמיני של חנוכה, נשיא לבני מנשה. מנשה זה הדגל. הניצחון על היוונים. כי מה רצו היוונים? להשכיחם תורתך. והמילה להשכיחם, השורש זה שכוח. שין קו חד שכוח. זה בדיוק אותם אותיות של המילה חושך. וחושך על פני תאום. זה מלכות יוון. מה הם רצו? את הלהשכיחם תורתך. אז מה הסמל הניצחון? מנשה. אנחנו לא שוכחים. לא מאיפה באנו, ולא מי אנחנו, ולמי אנחנו מחוברים. אנחנו מחוז'ש, זה דווקא מנשה. הם לא הילדים של יעקב. הם הנכדים. איפה הם גדלו? במצרים. לא ראו את יעקב, לא ראו אף אחד. שמעו סיפורים מאבא. אמא כמעט לא יכלה לתת להם. שלהם מי זאת הייתה אשתו? גם אם היא מתחברת למשפחה, היא עזבה את הבית מוקדם. ואיך הם גדלים בכזה מקום? איך הם מחוברים באמת בחיבור האמיתי? כראובן ושימון יהיו לי. היום השביעי זה אפרים, היום השמיני זה מנשה. פירוש הדבר, כל הקורבנות הנשיאים בחנוכה זה להוביל אותנו למנשה. ברגע שהגענו למנשה, הוא כולל את כולם. נכון, במדבר שחונכים את המשכן, את אוהל מועד, אז נשיא ליום, נשיא להם, כל השבטים. אבל חנוכה, הכל מתחבר למנשה, שלא יהיה נשני, שלא נשכח מאיפה באנו. זה המנשה. ולכן, איך זה קורה? זה יוסף, שכל הזמן מוסיף, כל הזמן מתחדש. מעניין, קונים שמן להדליק נרות. כתוב על הקופסה 6 שעות, 4 שעות, שעתיים. זה נכון? ממש לא. תראו כמה זמן הנר דולק? באמת כמה זמן השמן דולק? שנייה אחת. שנייה בלבד. מה זאת אומרת שנייה? הרי זה דולק עוד. נכון, כי יש לו לשרוף עוד. כל רגע הוא מתחדש. כל רגע הוא שורף עוד חלק. עוד חלק. אבל מה שכבר היה נגמר, זה דבר חדש. אז כמה נפלא, אומר רבני יששכר, פילי פלאים ממש, קחו את המילה שמן, שמן, תפתחו כל אות, תהפכו את זה למילה, שין, איך כותבים שין? שין יוד נון, נון סופית, יוד ונון סופית זה 60, מם, דאבל מם, פעמיים מם, זה 40, 60 ו-40 זה 100, ועוד פעם נון, שמן, נון זה נון, וו נון, וו נון זה 56, 156, בגימטריה יוסף, זה יוסף, הוא מוסיף, מוסיף. מי שחי כך, הוא לא שוכח מאיפה הוא בא. הוא יודע למי הוא מחובר באמת. ואז הוא זוכה לאפרני. זה יוסף. אז כשבא אבו דרעם ואומר לנו, רוצים לדעת מה זה חנוכה? חנוכה זה חטא נרות והלכה כבית הלל. האסן של חנוכה זה 8 ימים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו סייעת הדשמיה מיוחדת, ואפשרות לבקש באופן מיוחד שנוכל תמיד להיות מוסיפים וחיים. עוד ועוד, להוסיף עוד ועוד. רוצים לדעת מתי מתחיל חנוכה? ביום השמיני כשזה נגמר. מה אני, איך אני לוקח את זה הלאה? איך אני ממשיך עם זה הלאה? המוסיף, שאדם חי כך, שיש כל יום אפשרות, אנחנו יכולים להתחיל מחדש, שמחים, יש שמחה, יש מוטיבציה גדולה, אמביציה גדולה, התלהבות, זה יום חדש, זה התחלה חדשה, זה חנוכה, זה חטא נרות והלכה כבית הלל, ולכן כותב לנו הרמב״ם, מצוות נר חנוכה חביבה היא עד מאוד, כי יש לנו הרי תרי"ג מצוות, מדאורייתא, ועוד 7 מצוות מדרבנן, לא 7 מצוות בנוח, 7 מצוות דרבנן, קריאת מגילה, ועוד, המצווה האחרונה זה חנוכה. ורק על המצווה האחרונה, על שום מצווה קודם, הגמרא אומרת, מה אומרים? אשר קדישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. איפה ציוונו? אחד ציוונו. אז מה התשובה? של אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, ועשית ככל אשר יורוך. החיבור, החיבור של הדורות. החיבור. מי ניצח את היוונים? מי? חשמונאי ובניו ביחד, החיבור הלינק הזה, כי זה אמור להשכיחם תורתך. זה סייעת הדשמה לבקש שנוכל תמיד להתחיל מחדש, שנוכל להיות מחוברים למה שצריך באמת ולא לשכוח, לשכוח את מה שצריך לשכוח, אבל להיות מחוברים באמת. ולכן כמה נפלא אומר הקדושת לוי, כותב דבר נפלא, כתוב, וידעת היום והשיבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים, איפה? בשמיים, נו, ממעל? ודאי בשמיים, אז זה ממעל. ועל הארץ איפה? מתחת, ודאי, זה מתחת השמיים. מה זה הכפילות הזאת? אומר הקדושת לוי, קורה לפעמים, אדם מרגיש שהוא בשמיים. מה פילי פלואים, עשיתי, פעלתי, וואי, זה יצא גיוולדיק. טוב מאוד, תרגיש כך. אבל רק אל תשכח. אתה מרגיש בשמיים, יש ממעל, יש כאלה יותר טובים ממך. איך הוא כותב? הלשון שלו, אדם מרגיש שהוא בשמיים, אבל יראה אדם ויבין שיש צדיקים עובדים את השם יומם ולילה ואינו מגיע לקרסולי רגליהם, ויבין בהסתכלותו בהם מיעוט ערכו. זאת אומרת, כדי להתחיל כל פעם מחדש, צריך להרגיש באמת טוב, אבל לדעת שיש יותר טובים. אז יש עוד שאיפה. אדם מרגיש שהוא ביום קשה בארץ, וקשה לא להישבר, לא להרים ידיים. יש כאלה שהם בארץ מתחת. זאת אומרת, עוד יותר קשה להם. הרבה יותר קשה להם. הלוואי והם היו במדרגה של אותו אדם שקשה לו. ואז זה נותן כוח להתחיל מחדש. זה בשמיים מבעל, ועל הארץ מתחת. כשיש את ההרגשה הזאת, ומבינים מה זה הנרות האלה, ולכן כל אחד יעשה חסד עם עצמו. חסד עם עצמו. כל לילה, מתי שמדליקים את הנרות, דקה, 60 שניות, לפחות, להסתכל על הנרות. זה לא מסתכלים, להסתכל, זה מחזיר אור החוזר. איך כותב הפריצודי? כותב שחטא העיניים, רבנו יונה כותב, זה על ידי הדמעות. בחנוכה לא צריך דמעות. לא צריך. ההסתכלות בנר מחזירה לנו אור החוזר שנשאר איתנו כל השנה. נותן לנו את הפרספקטיבה, את המבט הנכון. את ההסתכלות, זה חנוכה. זה המוסיף והולך. לכן זה כל כך מתחבר ביום יום. אין קידוש, אין הבדלה, אין איסור עשיית מלאכה. מדליקים לנו את למה? כי מה זה יום יום? יום יום זה הרגשה של רוטין. קמים בבוקר, מתפללים, הולכים לעבודה, הולכים ללמוד, חוזרים בצהריים, לומדים את זה. הולכים... יום אחר יום. לא, זה לא רוטין. זה כל יום מחדש. המחדש בטובו זה לא רק את העולם, מה זה? את עצמנו. כל יום התחלה חדשה. חנוכה נותן לנו אפשרות לחיות כל השנה בשמחה. כל השנה עם הרגשה טובה. גם כששלג וגם יש עננים וגם שהשמיים כחולים זה אותו דבר. למה? כי מוסיף והולך. זה המוסיף והולך. וכשיש את זה, יש גם את החיבור לארץ. זה החיבור שמחבר אותנו. שלא שוכחים, אז מחוברים יותר. ומה כמה כמו הזמן שלנו, שאנחנו רוצים את החיבור הזה. והרבה חלקים תלויים ועומדים שלא ברור מה בכלל יהיה. החיבור הזה, המוסיף והולך. ואין כמו בית המדרש שנותן את הכוח למוסיף והולך. מה זה אין בית מדרש בלא חידוש? מה הפשט? מה הכוונה? פה הדברים מתחדשים. פה זה הפקטורי. פה מתחדשים. פה יש את האפשרות כל פעם. נכון? יש הרבה עמל. קשה כמוות אומר, התנחומה בנוח. אבל מי שעוסק בה, אהוב על הקדוש ברוך הוא בכל נפשו ובכל מאודו. אם נראה את ההסתכלות הזאת, ונזכור תמיד גם עוד דבר חשוב שאני אומר אותו 1,000 פעמים ו-1,100 פעמים, הולכים פה באומות העולם במנהטן, רואים את כל הבתים, את כל העצים, את כל הנרות, את כל האורות שיש על כל הבתים וכל הצבעים, ואיזה נר חנוכה מסכן דולק ככה למעלה למטה, ממש נבח, וזה נראה ממש מסכן מול כל האורות האלה, חס וחלילה, חס וחלילה, שיש בלק אאוט, שיש הפסקת חשמל, מה שנשאר דולק זה נר חנוכה, ויהיה הפסקת חשמל. הקדוש ברוך הוא הבטיח, החושך יכסה ארץ, והערפל לאומים, ועלייך יזרח השם. זה אנחנו עם ישראל. זה לא הרייטינג, זה לא האורות האלה, הזיקוקים שהולכים. זה הנר השם משמת אדם, זה עוד נר, זה מוסיף והולך הזה. זה האור האמיתי. נראה את הדברים בצורה הזאת, נקח את עצמנו, נלך לקראת חנוכה באופן הזה ובצורה הזאת, אז נזכה שכל הנרות הקטנים יתחברו לנר הגדול, ומכוח זה לאור הגדול, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. בורך ומכפר אבו ולא ישחית ובלשים את כולכם טוב. אדוני.